עיקר הגנוך שרואים קרשץ, אגב, מקור לזה, אם כבר נגיד בכל אופן איזשהו פסוק אחד, שכתוב ביציאת, בעבודת הפרש במצרים, כתוב, יענחו בני ישראל מן העבודה. מה הכוונה להנח, להנח? מה זה להנח? הם לא באו לבקש להפסיק לעבוד פחות, הם לא בחו, הם נענחו. נענחו, הכוונה היא כאילו, לא, אוי, זה מה ש... מין אוי ואי כזה. מה זה נראה? כי הנה הגנוכי, מאיש ישראלי, כי הוא שלמות החסרונות. זאת אומרת, במקום שאין מילים, אז אתה רוצה לבטא את הפער הגדול בין מה שאתה מרגיש בפועל, לבין מה שיכול להיות, אז היא יוצא בתור הנחה. בתור משהו של אוי ואי. הווה אומר, אני כל כך רוצה דברים גדולים, וזה מה שיש. אז אדם נאנח, אדם מצטער באופן מלא על החיסרון ועל הפער. לפעמים אדם, בזמן שהוא, נאמר, כואב לו, אז הוא מיילל. אבל יש איזה שלב שבו הוא לא רק מיילל, אלא הוא מסתכל על כל מה שיכול להיות פה, הוא אומר, זה, זה הנחה, חבל, חבל כל כך, היה יכול להיות יותר טוב. עדיין אנחנו לא התחלנו אפילו, אז נקרא קצת. כי על ידי בחינת הנשימה, שהוא הרוח חיים, נברא העולם. כמו שכתוב, הוא ברוח פיו כל צבעם. וחידוש העולם יהיה גם כן בבחינת הרוח. כמו שכתוב, תשלח רוחך יבראון, ותחדש פני אדמה. והוא גם כן חיות האדם. כי חיות האדם הוא הנשימה. כמו שכתוב, היפח באפיו נשמת חיים, הוא כתיב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, וכמו שאמרו חכמים, אם תחסר הנשימה, תחסר החיים. זה אמרו חכמים לגבי דין שאיך קובעים את רגע הפטירה של האדם, ברגע שאין יותר נשימה, אפילו שעוד הדברים אחרים עוד עובדים. נמצא, כי עיקר חיות כל הדברים הוא בבחינת רוח. וכשיש חיסרון באיזה דבר, עיקר החיסרון הוא בבחינת החיות של אותו הדבר, שהוא בבחינת הרוח חיים של אותו הדבר, לאשר הרוח הוא המקיים הדבר, וההנחה הוא עריכת הנשמה בבחינת ערך אפיים. דיין הוא מעריך רוחו, ועל כן כשמתענח על החיסרון הוא מעריך רוחי, הוא ממשיך רוח החיים להחיסרון, כי עיקר החיסרון הוא הסתלקות הרוח חיים כנל, ועל כן על ידי ההנחה משלים החיסרון. עד כאן פסקה רוחה. ראשונה. מי יכול לתת כותרת לפסקה הזאת? כותרת לפסקה הזאת. מה הוא רוצה, בלי שאפילו הבנו את הכוונה, מה הפסקה הזאת רוצה לומר מבחינת המושגים? איזה מושגים רב נחמן מטפל בהם פה?
הקרחץ.
הקרחץ, ההנחה הזאת, נכון?
הנשמה אולי?
הנשימה והנשמה, נכון מאוד. מה עוד?
חיסרון.
החיסרון שנמצא בא לידי ביטוי באותה הנחה, נכון? ועוד דבר אחרון?
רוח החיים.
רוח החיים, נכון? בסדר, נכון? מבחינת הרוח של החיים. והדבר האחרון זה אריכות הנשמה, נכון? ההנחה היא אריכות הנשמה. במילים אחרות, רב נחמן אומר כאן דבר שעל פניו בהתחלה בוא נסביר אותו בלי, הייתי אומר להבין אותו עד הסוף, אבל לפחות לתת פה איזשהו מבנה. רב נחמן טוען שהרוח של אדם שהוא פועל, שהוא נושם, שאדם נושם, הוא בעצם מבטא את העולם הפנימי שלו. הנשימה יש בה כוח לבטא את העולם הפנימי. עכשיו, קודם כל, אתם ודאי שמעתם ואתם מכירים שבתרבויות אחרות, לא התרבות, בתרבויות אחרות יש לעניין של נשימה הרבה מקום, נכון? שמעתם על הדבר הזה?
כן, כל מיני דברים כאלה, תקנסים, לא, כל מיני סדנאות, לא סדנאות.
מדיטציות, ויפאסנה.
הכל לפי נשימה, מדיטציה, בדיוק,
בדברים
האלה.
נכון, כל מיני מדיטציות וכל מיני פעולות שבאים להגיד לאדם, תשמע, אתה רוצה להפעיל את הגוף שלך אחרת, אתה רוצה להגיע למודעות אחרת, אתה רוצה שיהיה לך קצב חיים אחר, תנשום נכון. ולכן יש כל מיני מקומות במזרח, שבהם עושים הרבה תרגילים של נשימה, נכון? תלמד לנשום, ואז אם תלמד לנשום, תוכל למלא את הגוף שלך, בכוחות חיוביים, והכוחות החיוביים האלה ייתנו לך הרבה עוצמה. אני מביא זה בתור משל, כדי שטיפה נמקם את מה שאני רוצה להגיד פה, כי גם אצלנו, אם אנחנו נעשה, אני פשוט רשמתי להציע פה איזשהו כמה ביטויים, שאנחנו בעברית שלנו, מייחסים תחושות, הרגשות, התייחסות נפשית לנשימה, למשל. אם אני אגיד, אני אומר למישהו, אני אומר למישהו, תשמע, נתקע נשימתו. מה הכוונה? תן, אני סיפרתי לו משהו ונתקע נשימתו.
הוא בהלם מוחלט.
בהלם מוחלט. נכון, הוא בהלם, שלום דביר. שלום נועם, איזה צדיקים, אבל טוב לראות אתכם. איזה יופי. בהלם מוחלט. זאת אומרת, יש משהו שעצר לו את החיות. הוא לא יכול לנשום. זאת אומרת, הנשימה הזאת פתאום, בום, הנשימה הזאת תקעה אותו. אני אתן לכם דוגמה אחרת לנשימה, שאני אומר, למשל, האדם הזה נמצא בהתרוממות רוח. מה הכוונה? מה הכוונה אתה נמצא בהתרוממות רוח? מה זה?
שמח.
שמח, יותר מה ששמח אפילו, הוא היי כזה. זאת אומרת, הוא נמצא עכשיו, הרוח שלו כאילו, אף על העניין, על הרוח שלו. הרוח, היא מבטאת משהו פנימי. כשאני אומר למישהו, לנשום עמוק, מה הכוונה? באיזה סיטואציות אני אומר למישהו, תשמע, בוא, תנשום עמוק. מה הכוונה?
הוא לא רגוע, אני רוצה להרגיע אותו.
מעולה, הוא לא רגוע, ואני רוצה להרגיע אותו, ואני אומר לו, תנשום עמוק. מה הקשר? מה הקשר בין לנשום עמוק לבין להיות רגוע? עכשיו, איך התרגלנו בזה? אנחנו לא יודעים, אנחנו תנשום עמוק. מה הפשט? האדם שהוא עצבני, איך הנשימות שלו?
דפקות מהר, אז הוא רוצה להוריד לו את הלחץ.
יפה! זאת אומרת, יש משהו שנשימות קצרות. אנחנו נמצא בקוצר רוח. קוצר רוח. קוצר רוח, הוא עכשיו לא מפוקס על שום דבר, הוא לא מיושב בדעתו, או בגלל שהוא לחוץ, או בגלל שהוא ממהר, או בגלל שיש לו איזה דינמיקה שמבלבלת אותו. הוא נמצא בקוצר רוח, ולא שם אוהל משה מקוצר רוח. נכון? מה גם מקוצר רוח? הם כל כך תרודים. אז זה בא לידי ביטוי בנשימה, שהנשימה היא אתם מבינים שזה גם עניין פיזי. כשאדם נמצא בפחד, אז הגוף שלו צריך יותר חמצן. כמו שצריך יותר חמצן, אז הוא מכניס כל הזמן פנימה עוד, עוד אוויר ועוד אוויר ועוד אוויר, וכיוון שהוא עצבני, הוא עושה את זה מהר. אתה רוצה להרגיע אותו, אז מה אתה אומר לו? שמע, תרגע, תנשום עמוק. תנשום עמוק. ואז שאתה אומר לו תנשום עמוק, אתה בעצם אומר לו, תשמע, אתה יכול להגיע לאותה מטרה שעשית קודם, אבל תעשה את זה ברגיעה. תעשה את זה בפעולה ארוכה. תעשה זה בפעולה שאתה בפעם אחת יכול הרבה הרבה דברים להכניס לקרבך. קצר הרוח חושב שהוא יגיע לזה, שהוא יגיע למה שהוא זקוק לו, עם המון המון פעולות קצרות, שטחיות ומהירות. והאורך רוח הוא זה שיעשה את הדבר הזה לאט. עכשיו שימו לב שבאמת גם המושג הזה של אורך רוח, יש בו את הרוח, נכון? והדבר הזה אפילו בא לידי ביטוי בעריכות הרוח, שהקדוש ברוך הוא ערך הפיים. ערך הפיים הוא נושם עמוק. הכוונה היא, הקדוש ברוך הוא ערך הפיים ורב חסד, הוא לא מסתכל עליך בכאן ועכשיו ובמרקט קורה בדיוק, תוך כדי הרעש והמתח והלחץ, אלא הוא ערך הפיים, הוא עריך הפיים, יש לו עריכות הפיים. הפיים זה לשון אף, כן? עריכות הפיים, הכוונה היא שהאף שלו נושם נשימה עמוק. עמוקה, כמובן הקדוש ברוך הוא אין לו אף, אבל הכוונה היא זו אותה פעולה שאצל בן אדם באה לידי ביטוי, על ידי זה שהוא מעריך את הפה. עכשיו, הבאתי את כל הדבר הזה כדי להראות שרב נחמן באופן מאוד מפתיע, אני לא חושב שיש עוד הרבה מגדולינו שיצרו קשר, ממש קשר כאילו פיזי, בין היכולת שלנו לקנות מעלה רוחנית, ולהדגים את זה, אבל לא רק להדגים, שיש בזה משהו גם לא, הדוגמה היא מעין הפעולה, זה לא להדגים במשהו שלא שייך, הוא באמת אומר, אנחנו חיים על ידי הנשימה, הנשימה זה לקלוט לתוכנו, עוצמה, חיים, מרחב פעולה, יכולת שהנשמה, הנשימה נותנת חמצן, החמצן נכנס לגוף, נכנס לראש, נכנס ללב, מאפשר איזושהי פעולה עוצמתית הרבה יותר, ולכן אומר רב נחמן, שכאשר יהודי, כאשר ישראלי עושה קרחץ, אבל זה קצת נוצרי שהוא מתחיל מזה, אבל אומר קרחץ זה מין ביטוי מעניין מאוד, כי הקרחץ זה כאילו אדם עושה הנחה, זה מין תנועה עם, עם הנשימה שלו, שבעצם הוא בא להגיד, הנשמה אומרת, אמנם אני עכשיו נמצא במצב לחוץ, אבל יש לי חלום שהדבר היה יכול להיות הרבה יותר ארוך. זה הרבה הרבה מילים בשביל האוי שיהודי עושה. שיהודי עושה אוי, אז הוא עושה, אני זקוק לחמצן, עכשיו יש לי קטן, חמצן קצר, הנחה, אבל אני בעצם חולם על נשימה גדולה מאוד. עכשיו, הוא כבר מתחיל מזה, כי הוא כאילו רוצה שאנחנו נעבור מהצד ההגותי לצד החווייתי. כשאני נמצא בעריכות הרוח, אז אני עושה דברים עמוקים יותר, ארוכים יותר, הרבה יותר שמתיישבים לי על החיים. כשאני עושה דברים בקוצר רוח, אז זה נראה שאני עושה יותר, אבל בין זה לא מתיישב לי על החיים. אני חושב שיש לזה הרבה, הרבה דוגמאות, נכון? אדם שמתרגל, או מתרגל את עצמו, לעשות דבר במתינות. זאת אומרת, הוא לחוץ, כל דבר הוא אוכל מהר, 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 מהר. הוא לא נהנה מהאוכל. נכון? אז הרבה פעמים אדם יהנה מהאוכל הרבה יותר, או שיעשה את הפעולה הזאת, תהיה פעולה משמעותית, ברגע שהוא יעשה את זה במתינות, יעשה את זה לאט, יעשה את זה בעריכות אפיים, בעריכות הרוח. או למשל, זה יכול להיות גם לא רק עניין של זמן, זה יכול להיות של התרכזות. יש קוצר רוח במובן שאתה אף פעם לא מרוכז במה שאתה עושה, יאללה, תזוז קדימה, נו, אמרת, אמרת, הבנתי, תרוץ. ואז עם אלה, האחד שלו לחיים הוא שטחי. שימו לב איך נקרא לזה היום, הגלישה, היא כזאת שלא נותנת לך את האפשרות, תחשבו את היחס שבין אדם שנגיד לומד איזה קטע קשה, הוא שובר עליו במשך כמה שעות את השיניים, אבל הוא לא עוזב, לבין אדם שגולש מדבר לדבר, מתוכנית לתוכנית, מקליפ לקליפ, מעניין לעניין. אז על פעם מי עשה יותר? ודאי שאדם השני עשה יותר, על המון המון, המון מרחבים, הוא קפץ מדבר לדבר. וזה שישב על הקטע הזה שהוא למד אותו, עשה דבר אחד. אבל פעמים רבות, דווקא עריכות אפיים הזאת, לעשות את הדבר עד תומו, להיכנס אליו ולהגיד, אני במתינות, נכנס, מביא אותך לרמות חיים הרבה יותר עמוקים מאשר רמת החיים שלה, יאללה, תן הרבה, תכניס הרבה, נעשה כמה שיותר. זה, הדוגמאות האלה ממחישות, חברים?
כן,
ממחיש את העניין. מעולה, אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כך, אז הוא אומר שהקרח זה הביטוי, כאילו הסמלי, לפער הגדול, שזה שלמות החסרונות. עכשיו, מה זה שלמות החסרונות? הוא מתחיל להסביר. הרי הקרח הזה, ההנחה הזאת, היא תוצאה של הנשימה. הנשימה היא החיות, היא הכוונה היא החיות, פירוש הדבר, הצורה שאני נושם, אני כאילו מכניס לתוכי מפגש עם החיים שלי. ואז ממילא, כמו שהעולם כולו בבחינת הרוח, גם האדם יש לו נשימה, והנשימה זה נשמת החיים שלו, ואם ממילא, אם אין נשימה, אין חיים, יוצא שככל שהרוח שלי היא יותר רוח עמוקה, אז אני יותר חי, ולכן כשיש חיסרון באיזה דבר, אז ממילא כשאדם יש לו חיסרון, הוא מתענח על החיסרון הזה, הוא מרגיש את החיסרון הזה, קשה לו, משהו חסר לו, והוא מתענח, והוא מוציא את זה דרך הנשימה שלו, זה סימן שמשהו שבחיות שלו, הכוונה היא בעוצמת החיים שלו, משהו חסר. ואז הוא אומר שיש חיסרון באיזה דבר, עיקר החיסרון, מבחינת החיות של אותו הדבר, ואם כך, ההנחה היא עריכת הנשימה, זאת אומרת, מה עושה, איך אדם עובר מהמצב של החיסרון למצב של החיות היותר גדולה, והחיות של אותו הדבר, לאשר הרוח הוא מקיים הדבר, וההנחה היא עריכת הנשימה בבחינת ערך אפיים. זאת אומרת, אדם מחפש, נמצאים באיזה חיפוש מתמיד אחר החיים הארוכים יותר, אחר החיים המשמעותיים שיש בהם נשימה עמוקה, וההנחה הזאת זה מין ציפייה ורצון להעביר את הכאן ועכשיו המאוד מאוד קטנים בבעלי חיסרון, להעביר את זה לבחינה של חיים ארוכים שמשלימים בהם את החיסרון. כן, שאלות עד כאן.
הרב, איך ההנחה משלימה את החיסרון?
איך ההנחה מסלימה על החיסרון? ההנחה היא בוא נאמר ככה, כשאדם, רק, לפי מה שאמר הרגע, אני לא יודע בדיוק, זה בדיוק ההנחה הזאת, אבל מה הוא אומר, מה רב נחמן אומר, אני אומר שככה, יש מצב שבו אדם חי בצרות, זאת אומרת הוא מיילל, הוא בוכה, הוא חי בצרה, הרגע הראשון שבו פתאום אדם מסתכל על הפרספקטיבה הארוכה של מה שקרה לו, והוא מרגיש איפה הוא נמצא ביחס למכלול הגדול, ההנחה היא מין קריאת כיוון להגיד, עכשיו אני אומנם נמצא בקטן, אבל אני מצליח לחוות את הציפייה לגדול. זאת אומרת, בוא נניח שנגיד אדם עבר איזשהו אסון, נגיד, רחמנא ליצלן. אז בהתחלה, אפשר לדבר איתו, הוא נמצא במין מצב של בכי, הוא עכשיו שבור ממה שקורה לו עכשיו בפועל, הוא קצר רוח, אי אפשר, ולא שמעו מקוצר רוח, אי אפשר לשמוע במצב כזה. יש אבל מצב, יענחו בני ישראל ותעל זעקתם אל האלוקים, פירוש הדבר שבני ישראל היו להם, אני אתן את זה בתור דוגמה, כי זה טוב. בני ישראל היה שלב אחד שלא שמעו אל משה מקוצר רוח, נכון? הכוונה היא בכלל, אין מה לדבר, הרוח היא קצרה. ממש, הרוח קצרה, הכוונה היא, אין, מה אתה מדבר איתי? בשום דבר, עכשיו אני בצרה שלי, תפסיקו לדבר איתי על כלום, אדם לא רוצה להתנחם. זה שלב ראשון, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. בשלב שיותר מתקדם, ויענחו בני ישראל מן העבודה, וטל, שבתם אל האלוקים מן העבודה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, יש שם משהו, המשהו הזה אני רוצה לגאול אותו. מה קרה שם? הם עשו הנחה, הם עשו קרחת, מה הכוונה? הם הסתכלו על מצבם, הם לא ברחו מהמצב הזה, המצב הזה הוא קשה, אבל פתאום התעורר אצלם הזיק הזה, של הראייה הזאת, של האמונה הזאת, שוואו, יש שם דבר גדול, ענק, שמצפה להתגשמותו בהמשך, הלוואי והוא יתגשם. זה כבר שינוי אחר. אתה יוצא ממצב של ההלם, למצב של הפער, והפער הזה מפעיל אותך לקראת עשייה. זאת אומרת, ברגע שהם פתאום נענחו, אז פתאום הם הבינו, אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, מה אנחנו עושים פה? אוי, כזה מין, אבל זה עצמו המנוע, שיקדם אותם, זה קדם בחום, יופי, אם הם מתחילים ככה, נתחיל לעבוד איתם, ואז מתחיל כל היציאת מצרים וכל מה שקורה, בסדר? אז זאת אומרת, גם אצל יהודי, יהודי שעושה קרחץ, מה הכוונה? כשהוא מיילל והוא בוכה, אני לא יכול לדבר איתו, אבל כשהוא מתענח, באותו רגע אני מבין שיש לו את זה, אז הוא צריך בעצם להתחיל לינוק, תכף נראה בשלב הבא איך עושים את זה, לינוק את הרגיעה, לינוק את אריכות האפיים, לינוק את הראייה הארוכה, לינוק את היכולת לנשום עמוק. זאת אומרת, אתה עכשיו בצרות, קוצר רוח, הכל לחוץ, הכל נורא, עצור רגע, תנשום עמוק. הרגע הזה, שהוא נושם עמוק, יכול להיות שתיפלט לו איזה הנחה, אוי אוי אוי, לבב הייתי שמה. אבל ברגע שהוא אמר את זה, זה חלק משמה. בסדר? מובן? מה זה אומר
יובי,
לנו?
יובי, תודה.
זה אומר לנו שיש רגע שבו אנחנו לחוצים, וצריך לדעת את זה, וצריך איכשהו, עכשיו, אני אומר, בתורות האלו, בתורות המזרחיות הללו, רואים בן אדם עצבני, אז אומרים לו, תתרגל נשימה עמוקה. כי הם אומרים, באמת הדבר הזה קורה, ברגע שהגוף מתחיל לקבל מקצב אחר של חיים, איזה מין נשימה יותר איטי, שהיא מגיעה, ממלאת את הריאות, עד הבפנים, בפנים, בפנים, ואחרי זה לאט לאט משחררים, ככה, פתאום המקצב משתנה, כשהמקצב משתנה, אתה פתאום מתחיל לחשוב, רגע, בוא נחשוב ארוך, וכשאתה חושב ארוך, אתה מקבל עוצמה, בסדר? ככה אני מבין את רב נחמן, אני מכניס אותו לאיזה, ככה, במילים שלו, זאת אומרת, לא רעיונות רעיונות, אלא עשייה פנימית. רב נחמן אומר, כן, בוא, טוב שיהודי יעשה קרחץ, זה טוב, זה חלק מהמהות היהודית. כמו שאמר פעם מישהו, יהודי, הפעולה הכי יהודית בעולם זה לעשות אוי ווי וליהנות מזה. פעמית שעדי איזה, דווקא איזה גוי אמר את זה. היהודים חידשו את העניין שאתה יכול ליהנות מהסבל. זה הגדר שלנו, כי זה ככה, מה נגיד, תמיד אנחנו מתקדים. עכשיו שואל רב נחמן, אז טוב, אז איפה המנוע? בסדר, הבנתי. עכשיו אני צריך לשאוב משהו, נכון? אני מצליח שואב משהו ארוך אל תוכי, נכון? מאיפה אני שואב את זה? אומר רב נחמן, אך מאין מקבלים הרוח חיים? באמת מאיפה? זאת אומרת, מאיפה מקבלים פתאום נשימה ארוכה? מאיפה זה בא? הוא אומר, דע שעיקר רוח חיים מקבלים מהצדיק, והרב שבדור. כאן רואים לחלק השני, אנחנו מדברים פה על הצדיק. אם אדם נמצא בקשר לצדיק, הוא מקבל את רוח החיים. למה? כי עיקר רוח החיים הוא בתורה, כמו שכתוב, ורוח אלוקי היא מרחבת על פני המים, הוא התורה. והצדיקים דבקים בתורה. על כן עיקר רוח החיים הוא אצלם. וכשהוא מקושר להצדיק והרב שבדור, שהוא מתענח ומעריך רוחו, הוא ממשיך רוח חיים מהצדיק שבדור, שהוא דבוק בתורה, אשר שם הרוח, וזהו שהצדיק נקרא איש אשר רוח בו, שיודע להרוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, כי הצדיק ממשיך ומשלים הרוח החיים של כל אחד ואחד. בסדר? את המילים הבנו.
כן, אבל אני פחות
הבנתי, בואו נחזור על זה עכשיו. הוא אומר ככה, השאלה היא האם מקבלים את הרוח החיים. במילים אחרות, מאיפה אדם מקבל את המוטיבציה? מאיפה באמת הלחץ הפנימי יכול להשתחרר? כך לא מדברים על מוטיבציה שכלית, מדברים פה על מהות, שפתאום האדם מתחיל לנשום עמוק. איך זה קורה לו? אז הוא אומר, זה על ידי זה שיש לו קשר לצדיק. הצדיק והרב שבדור. למה? אנחנו לא מבינים עדיין, אבל קודם כל ההקשרים, כפי שאמרנו. מה הצדיק עושה? הצדיק דבוק בתורה. אומר, מה זה דבוק? חי את התורה. במילים אחרות, זה לא הרצאה, זה לא מילים, ועל מה הוא חי את זה? זה בא מתוך המהות שלו. ומה? והתורה היא הרי רוח. והאיש הצדיק הוא הרי יודע להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, הוא יודע מה מתאים לכל אחד. ואז ממילא, ואז כאילו מתחיל באיזשהו מהלך, אולי נדלג עליו בני קוצר הזמן, שהוא מדבר על הרוח הצפונית שהייתה מנשבת בכינור של דוד. בסדר? הוא עושה פה מהלך נחמד, שיש לנו רוח שהיא צפונה, שאיך דוד התעורר לעבודת השם, שהוא שמע את הרוח הצפונה שהייתה מנשבת. בסדר? ואז הרוח החיים הזה, בעיקר הרוח החיים הוא בלב, כמו שכתוב, כי הרוח הוא בלב, והחיסרון הוא הסתלקות הרוח שמקומו בלב, על כן ירגש, החיסרון בלב, הרגע, את הלב תכף נגיע. קודם כל נדבר על הצדיק. מה הוא רוצה להגיד על הצדיק? מה עושה הצדיק? מה עושה הצדיק? אני עכשיו נמצא בקשר לצדיק. בסדר? עכשיו, מה הדבר הזה יוצר אצלי?
חיבור לתורה.
יפה. חיבור באיזה מישור?
במישור החיים, במישור ההוויה, בכל תחומי החיים.
יפה מאוד, במישור ההוויה, מצוין. זאת אומרת, כאן הוא לא מדבר על הצדיק במובן שהוא יודע להביא שיעור מאוד יפה, ושהוא מוסיף לו הרבה מידע. מדבר פה על אדם שנותן לאדם השני השראה. השראה פירושו של דבר, זה שהוא מגדיל לי את הרוח, הוא בעצם מעצים את הרוח שלי. הרי מה קורה למשל לאדם, שהוא אדם באמת מנהיג גדול, או רב גדול, או איש באמת איש רוח גדול, לפעמים אתה לא מתרשם שהוא יודע לדבר בצורה הכי מקסימה בעולם, לא תמיד, אבל הדברים שלו יש בהם השראה. מה זה השראה? השראה פתאום הוא הפיח בי את הרוח, נכון? פתאום התמלאתי, אני יכול פתאום ללכת עם חזה נפוח, כי יש לי הרבה רוח, למה? כי נגיד יש אדם בעל קריזם, ומדבר על החשיבות האדירה שלי בעולם, עד כמה שאני עושה דברים נפלאים. והוא באמת מתכוון לזה הרב, והוא נותן לך את המקום שלך, והוא נותן לך את העוצמה שלך, והוא מאמין בך, והוא נותן לך את המציאות שלך, על ידי כך שאתה מרגיש שאתה מחובר לאדם גדול, שמחבר אותך לדברים גדולים, פתאום, אדם מתמלא רוח, ואז אם אלה הוא הופך להיות מקצר רוח לארוך רוח. אני רוצה לתת איזה דוגמה נוספת, כך כתוב בכמה ספרים פה, שאומרים שאנחנו לא תמיד אנחנו פוגשים צדיקים, לא תמיד אנחנו פוגשים צדיקים כאלה גדולים, לפעמים יש לאדם זכות להיפגש, ושאם יש לאדם להיפגש חלקית, אומר, באחד המקומות ראיתי כתוב, שגם לפעמים אתה קורא, אתה לומד ספר, אתה לומד איזה ספר שגרם לך, אני לומד ליקוטי מוהר"ן, לוקח איזשהו ספר, אני לא יודע, איזה פסקה יפה ברב קוק, איזה משהו, אתה קורא אותה, יכול להיות שגם יש מישהו שמסביר לך אותה, אבל פתאום זה לא רק עוד מידע, משהו השתנה בעוצמה של הרוח שלי, הרוח שלי קיבלה משב רוח רענן, שפתאום הגדיל אותי מהעולם המצומק שלי, מעולם המקומט שלי, מעולם הקטן שלי, פתאום מילא אותי בהרבה רוח. איש אשר רוח בו. אנחנו מחפשים את הגדילה על ידי שאנחנו מתמלאים ברוח. רוח כמובן זה גם רוחניות, אבל זה גם ממש. נכון? נתקלנו בדבר כזה, שיש אנשים שמסוגלים להזיז את, 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 את השומעים שלהם ולמלא אותם בהרבה עוצמות. בסדר? אומר הרב נחמן שבעצם הפעולה שנעשית היא כזאת. אדם מתקשר אל הצדיק, או אל הרב, או אל, לצורך העניין שלנו, הספר או הלימוד, או האדם לומד תורה, והוא מתרגש מאוד מאיזשהו קטע שהוא למד, ממש מעורר אותו, פתאום מסתכל על הדברים אחרת. הרוח הזאת היא המקור של החיות שגורמת לי לרצות לחיות, לרצות לגדול. אני מסוגל עכשיו להסתכל על החיים בהרבה יותר סבלנות. לא לרוץ מהר, לא לקצר לי את הרוח. יש לי על מה לסמוך כדי להיות יותר רגוע. אני חושב שאת, כל אחד יכול לספר על סיפור כזה, לא? אין לכם איזה סיפורים כאלה? שהייתם לחוצים, אני לא יודע מה, פתאום באתם לאיזה בן אדם רגוע, אמר לכם דברים גדולים, פתאום אמרת, וואלה, נכון, יכול להיות שיש עכשיו קשיים, אבל אני בסך הכל, בקצה המנהרה יש אור גדול, יצא איזה מין הנחה של שחרור כזאת, שאומרת, וואלה, אני לא שייך לצרות, אני שייך לדברים הגדולים, רק צריך לעבור את המכשולים, ואז נגיע לשם. זה יכול להיות, נכון? מה אתם אומרים, צדיקים?
כן, אבל יכול
להיות דבר. כן, יש מי שזוכר משהו שהיה לו כזה דבר. מכל מקום,
אתה לא... הרב ביגון בבוקר.
מה זה?
הדברי תורה של הרב ביגון בבוקר, אחרי התפילה.
למשל, יכול להיות דוגמה לזה, כן. שעכשיו, הוא לא עומד בהם עמוקים, אבל אתה האישיות שלו, אתה יודע, אבל יש איזה מין אישיות כזאת, שהיא מעבירה אליך רוח. הרוח הזאת, היא מהפכת את הרוח קצר, רוח לאריכות רוח, תרגע. נמצא אחרי כל מה, תלך, תשמח, תהיה בעין טובה, תהיה בנחת, תסתכל בטוב על העולם, ופתאום תראה שהכל נראה אחרת, פתאום הקצר הופך להיות ארוך. אם קמתי עצבני, אני כבר בא לארוחת בוקר, רגוע, אחרי הדבר תורה של הרב ביגון. בסדר? זה מה שהרב אומר כאן. רק מה הוא אומר, או מה שרב נחמן אומר? רב נחמן אומר, שימו לב על המהלך. המהלך הוא מאוד קיומי. מה פה שקיומי? אתה מדבר פה על צרה של בן אדם, שהוא עושה קרחץ. קשה לו, יש לו חסרונות, הוא נמצא בקוצר רוח, הוא נמצא בעצבנות, הנשימה שלו היא נשימה חיצונית, הוא לא מגיע אף פעם לעומק של הנשימה, ואז אומר, רב נחמן, אתה צריך להעריך את הרוח שלך, צריך לנשום ארוך, אז אתה לא, אם אתה מגיע לדבר הזה, אתה תגיד, אתה תתחיל לזוז, זה מתחיל עם ההנחה, שבעצם מבטאת את היציאה של הרוח, בצורה מסוימת, ואיך מגיעים לזה? על ידי כך שאתה נמצא בקשר לצדיק, או בקשר לאיש גדול, או לאישיות מסוימת, או גם, כמו שאמרנו, לספר שאתה לומד אותו, ואחרי שאתה קורא את הספר, אתה פתאום אומר, וואלה, אני עכשיו מסתכל על הדברים אחרת, ואתה שמח וטוב לב, ופתאום דברים מסוימים שהיית חשבת שהם הצרה הכי גדולה, פתאום זה לא הצרה הכי גדולה, אנחנו נמצאים בתוך מהלך הרבה יותר גדול. זה מה שרב נחמן אומר בחצי הראשון, בעמודה הראשונה שלנו כאן. אבל אומר רב נחמן, וזה מעניין, שרב נחמן ער לעניין אחד, הוא אומר, כל זה מצוין, אבל אתם יודעים, שבוא לא נהיה תמימים, ונגיד ככה, האם אנשי הקריזמה, הם רק הצדיקים? כשיש גם כנראה שעים עם קריזמה.
יש גם צדיקים, יש גם רשעים, ברוך השם.
יש גם רשעים עם קריזמה, שמסוגלים היו להעביר את העולם כולו, לאיזה מין שמעתם פעם את רשעי אומות העולם שהיו נותנים איזה הרצאה מול קהל של מיליונים, ראיתם את הדבר הזה, נכון? לא להזכיר את שמו של אותו הצורר, שהוא דיבר בקריזמה משוגעת לגמרי, וכולם עמדו והריעו לו, נכון? אז מה עושים עם זה? אומרים לך, נכון, יש דבר כזה, שימו לב, אומר, אני קורא בראש העמודה הבאה, אך דע שיש רב דקליפה, זאת אומרת כמו שיש רב של צדיקים, יש רב של הקליפות, זאת אומרת נכון, ניתן הכוח גם לרשעה לתפוס לפעמים קריזמה אדירה, והוא בחינת עשיו, כמו שכתוב בעשיו, יש לי רב, הוא עושה פה, תראה זה מצחיק, הוא אומר מה זה יש לי רב, יש לי גם רבה, מה אתה חושב יעקב, רק לך יש רבה, לי יש רבה, הרבה שלי גם כן, אני רב, יש לי גם רב, איזה רב, הוא בחינת אלופי עשיו, יש שם הרבנים, כמו שתרגמו, כאילו, רב רבי עשיו, יש רבנים. עשיו היה רב של הרשעים. והוא בבחינת הרב בקליפה, ומהם מקבלים הרשעים הרוח, בחינת רוח חתומה, בחינת רוח שערה, נכון? עשיו הוא איש מה? אין עשיו אחי איש? שעיר, זאת אומרת, איש שיכול ליצור שערות, כן, זה ככה, זאת אומרת, יש הרשעים שמסוגלים לעשות שערות בעולם, יש דבר כזה, צריך מאוד מאוד לדעת את העובדה הזאת, לא להתפתות אחרי כל קריזמה של בן אדם, ואנחנו נתקלנו לצערנו דברים כאלה, גם כמובן בין רשעי אומות העולם, אבל גם לפעמים, גם אנחנו רואים שיש אנשים, שהם גם בתוך עם ישראל, שיש להם קריזמה גדולה מאוד, והם מושכים אותך לכיוונים חמורים. אז מה עושים? על כן הרוח שלהם גדול בתקיף, לפי שעה, כמו רוח שערה, שהוא גדול בשעתו. יפי, אדם כשמתגבר, אני קיימו רוח פיפ שהוא גדול בשעתו, אכן לא קיום כלל. אומר רב נחמן, מה מבדיל, מה קורה עם הרשעים? יש בהם לפעמים רוח שערה אדירה, אלא מה הנקודה של הרוח הזאת? הרוח של הצדיק זה רוח נינוחה, שהיא לפעמים יותר רגועה, היא לא רוח שערה, היא רוח נעימה, אבל עמוקה ונעימה ושמחה, ויש את הרוח של השערה, של הרשע, שהוא רוצה להפוך את העולם, הוא עכשיו ייתן איזה יקלעו, ילהיב את ההמונים, והם ילכו אחריו, אבל זה רק לזמן קצר, זה רוח שערה, בסופו של דבר, זה כמו יפיח, זה כמו איזה נפיחה אחת, כמו איזה מין שבדם וזה בלון, פעם אחת רוח, אחרי זה הבלון מתפוצץ, שהוא גדול בשעתו, שאין לו קיום כלל, בסוף קלה ונאבד, הוא מסער גופה ונשמתי, כמו שכתוב, הוא משלם לסונאיו על פניו לעבידו, הוא משלם של שלמות, החיסרון שנמשך לו, לנו מבחינת עריכת הרוח. זהו, על פניו, לא ניכנס כל הכישורים האלה, כן? זהו מבחינת הרוח, כמו שכתוב, הכרת פניהם ענתה בהם, כל השם נשמת רוח חיים באפיו, אך הוא לעבידו. זאת אומרת, למרות שהרשע יש לו לפעמים רוח גדולה מאוד, ומרוח חזקה, ורוח לפעמים שיכולה להעיף דברים, אבל זה סוף נאבד. וזהו מבחינת ערך אפיים לרשעים, כי יש גם, כי הרוח הנשימה הוא בבחינת ערך אפיים, אנו שמעריך הפי וגבי דילי, אף לפי שעה הרוח גדול ותקיף בבחינת מעריך הפרח לסוף, גבי דילי. בסדר? זאת אומרת, כאן הוא נכנס לכל מיני כישורים, אבל הרעיון הוא שאין החינמי, יש גם לרשעה כוח גדול מאוד להפיח רוח, אבל הרוח הזה שהוא מפיח, סופה עם נורא נורא רעשנית גדולה, אבל היא יורדת בסוף. אתם נקראים ישראל, אני הסוערה. כי עכשיו, מתחת ממשלת, עשיו איש שעיר, בבחינת רוח שערה, אך הדבוק בצדיקים מקבל הרוח החיים, שלמות החיסרון מהצדיק, והרב בקדושה, כשמתענח, ממשיך רוח החיים אל החיסרון, שמתענח עליו, הוא משלים אותו. אני קצת רצתי קדימה, כדי לקשר את עיקר המושגים, שמתם אליו למושגים, שטיפלנו בהם עד עכשיו, דיברנו על ההנחת, הקרחץ הזה, ועל הנשימה שהיא בעצם הנושא שהוא מדבר עליו, זה איך אנחנו מתייחסים לנשימה שלנו ברצינות. כי הנשימה באה מהנשמה, והנשמה זה החיות שלנו, זה הרוח חיים שיש בנו, וחיסרון זה כשאנחנו לא מסוגלים לבוא למיצוי כל הרוח שבנו, ולכן אנחנו קצרי רוח, ולכן יש לנו את אריכות אפיים, שאריכות אפיים צריך לקנות את המעלה הזאת של אריכות אפיים, שזה חלק מתוך המידות של הקדוש ברוך הוא, כן? השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים. ואם יש לנו עניין להיות דומים לקדוש ברוך הוא, ברחום, חנון, גם בערך אפיים, להסתכל תמיד על המציאות בעיניים ארוכות, להסתכל תמיד מתוך סבלנות, איך אפשר להגיע לזה? אני חי בעולם כל כך סוער, איך אפשר להגיע לזה? אנחנו ממשיכים הלאה, מגיעים אל הצדיק. הצדיק מעביר אליי על ידי חוויה, את התורה, והוא יוצר את החיות של הלב, ועל ידי זה אני מתמלא, וכשאני מתמלא אז מושלם החיסרון, וכשמושלם החיסרון יש לי הרבה רוח, וכשיש לי הרבה רוח אני מסוגל להיות מתוקן. מצד שני, אומר רב נחמן, יש אבל גם אחרים שיודעים להפיח רוח, וזה הרב של הקליפה. הרב של הקליפה זה הדוגמה של עשיו, שהוא איש שעיר, שהוא מלא שערות, יש בו המון תנועה, ויש איזה פתוס, ויש איזה התלהבות, ויש איזה מין מצב של כוחניות שוטפת, אבל בסופו של דבר, זה רק לשעה, זה לא יותר מזה. ועם ישראל, הם שייכים אל הצדיק. עכשיו, רק כדי לסגור את המעגל הזה, אני רוצה שנדלק עוד כמה שורות למטה, והוא כותב ככה, ולבוא לזה ולהפריש ולהבדיל הרע מטוב. אומר רב נחמן, רב נחמן שואל שאלה, הוא אומר, הבנתי, אז עד עכשיו הבנתי את המהלך, המהלך היא להגדיל את הכוח החיים שלי, וכוח החיים שלי זה נשימה ארוכה, והנשימה ארוכה באה מהקשר לצדיק, והקשר לצדיק באה מהקשר שלו לתורה, ועל ידי כך אני מתמלא, היא מצויה. אבל איך אני אוכל להבדיל במפגשים שלי עם אנשים גדולים, גדולי רוח, מה זה צדיק ומה זה רשע דקליפה? איך אפשר לחלוא, איך אפשר למצוא כלי עבודה שאיתו אני אוכל לבוא, והרבה פעמים זה קורה, אנשים באים, הם מצטרפים לכל מיני, אני אגיד את זה בתור לשון, זה הרבה פעמים יש לנו כל מיני, בתופעה כזאת שנקראת תופעת הכיתות, נכון? יש כל מיני כיתות, כיתות רוחניות כאלה, כל מיני דברים, והם גם הוא הרבה נזק, הרבה מאוד נזק, למה? יעמד בראשם אדם קריזמטי מאוד, שהלהיב את האנשים, הכניס אותם לתוך הקאט, ועכשיו הוא משבש אותם, נכון? עכשיו אני, יש דילמה, איך אני ידע, כשאני הולך עכשיו להתקשר למשהו, למישהו, איך אני יודע אם זה אמיתי או לא? אולי זה רוח שערה של הרשע. אומר רב נחמן, לבוא לזה להפריש ולהבדיל ולבטל רע מטוב, הוא על ידי תורה ותפילה. שני דברים צריך. א', להיות תלמיד חכם, דבר שני, צריך להתפלל על זה. מה הכוונה להיות תלמיד חכם? אז כמו שהוא מפתיע אותנו, כמו שהוא כבר הפתיע אותנו כמה פעמים עד היום. מה הוא כותב? יללון לעומקה של הלכה. דהיינו ללמוד פוסקים. מה צריך, אדם צריך לדעת? מה אומר רב נחמן? אדם צריך להיות ללמוד הלכה. מה הכוונה ללמוד הלכה? להגיע למסקנות שהתורה מציבה לפנינו. למה? אומר רב נחמן ככה, כי יש בתורה חיזתו ורע. שנאחזים בבחינת איסור ויתר, תמה ותאור, כאשר הוא פסול, שיש בתורה. וכל מה שלא מברר ההלכה, הוא מעורב טוב ורע, ועל כן אינו יכול להפריש ולבטל הרע מטוב. מה הכוונה? היינו על ידי לימוד הפוסקים, אז הם מפריש מהטוב מהרע. זאת אומרת, מה הוא עושה? כשאדם לומד תורה, בעצם מה הוא בונה לעצמו?
רוח.
רוח זה השלב השלישי האחרון, אבל קודם כשאני לומד עכשיו פוסקים, כשאני לומד עכשיו תורה, לומד הלכה, לומד דבר, מגיע איתו למסקנה. מה אני בונה בתוכי?
יודע להבדיל
בין... יודע להבדיל בין טוב לרע בין אמת לשקר. פשוט, אדם תפעל, תלמד, תלמד את כל דבר השם, ותלמד עם השכל, ותדע להגדיר. אתה לא הולך על פי הרגש, אתה הולך על פי השכל, אתה לומד, אתה הופך להיות תלמיד חכם, אתה יודע על מה מדובר, אתה מבדיל בין הערכים, אתה יודע להכניס כל דבר למקומו. הוא אומר, הדבר הכי טוב בזה זה ללמוד פוסקים, אדם שחשוב לו, זה מותר לאכול או אסור לאכול, בוא ננסה לבדוק את זה. ואז אתה מנתק, אתה מנתח, אתה מתחיל להיות מקצוען, אתה יודע להגדיר את המציאות שאתה נמצא בה. זה כלי עבודה מדהים כדי לדעת איפה נמצאת האמת. ולכן צריך, אומר נחמן, קודם כל תלמד תורה. ויותר מזה, תלמד תורה לא בפלסוף, זאת אומרת, אם אתה לומד ענייני אגדה או משהו, זה מאוד יפה, אבל זה עדיין, אתה יכול לדבר הרבה באוויר. זה לא חד כמו מותר אסור אמת שקר. זה משהו שהוא הרבה יותר מימי. תלמד את הדבר הכי מעשי, תלמד אותו. ברגע שאתה תהיה לך חשיבות להגיע לנקודת האמת, תקנה את האמת הזאת. ברגע שתקנה את האמת הזאת, את הצורה איך מתייחסים לחיים, דרך דייקנות של חלוקה, ואז גם אומר בסוף, ותתפלל על זה, זאת אומרת, מה הכוונה להתפלל, כשלמדנו כבר, תהיה מכוון שזה ייכנס אליך ללב, זה לא יהיה רק משהו שכלי חיצוני, תדע להבדיל. ולכן, יש פה תורה שלמה, מה שרב נחמן כאן כותב, הוא כותב לנו פה דברים נפלאים, למה? מכיוון שהוא מציב לנו כאן תמונה שלמה, של אדם ששואף למלות את החיים שלו, ולפעול בנחת מתוך אמונה עמוקה ומתוך נשימה ארוכה ומתוך יכולת להבין שהמשימות מתקדמו בקצב שלהם ולא צריך לצאת מהכלים ואפשר לעבוד בצורה של התרכזות והתמתנות. אז אומר רב נחמן, איך עושים את זה? עושים את זה על ידי זה שאני מגדיל את הרוח החיים שלי, אני בונה את עצמי מבפנים עם הרבה עוצמות רוחניות. איך אני עושה את זה? על ידי זה שאני מתחבר לאנשים גדולים או לתורות גדולות שמופיעות על ידי אנשים גדולים שהם כתבו לי והם העבירו לי את המסר הזה. או לפעמים אני נמצא גם בישיבה, שבישיבה אני פוגש לא דווקא אנשים ספציפיים, אלא מכלול, שהמכלול הזה בעצם מה שהוא עושה, זה הוא מכניס אותי לפני עולם גדול, לא עולם של כאן ועכשיו וריצה והכל. הרבה פעמים כשאנשים הולכים ללמוד בישיבה, בסדר? הם מפסיקים את החיים והולכים ללמוד בישיבה. למה הם עושים את זה? עם עוד תורה כדי להתקלע, וגם משהו אחר, כדי להתאפס. נכון? מה זה להתאפס? הראש שלהם מלא בכל כך הרבה ריצות, לכל כך הרבה דברים, שהם כבר לא יודעים איפה הם נמצאים בעולם. לא יודעים, זה אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, נעשה זה קודם, זה אחרי זה, איך בכלל, ומה, ואיפה, ואיך נעשה, ואז הוא אומר, בואו נשב, איך נשיבה נקראת ישיבה. אתה לא רץ, אתה יושב. יש לך יישוב הדעת. יישוב הדעת זה להסתכל ארוך. כדי להיות ארוך, צריך לקצר, להפוך את הנשימה שרצה כל הזמן כדי לתפוס עוד משהו ועוד משהו, והכל הוא רק שטחי, משהו שאתה יכול לנשום עמוק. ואז איך אתה נושם עמוק? אתה נושם עמוק על ידי זה שאתה לומד תורה גדולה. ואיך אתה לומד תורה גדולה? על ידי אנשים שמסוגלים להביא לך את הגדלות שבתורה, לא רק את המידע שבתורה. והגדלות שבתורה הוא הרבה פעמים האישיות, ולא החומר, ולכן הוא קורא לזה כאן, הצדיק שיש לו את הרוח הזאת, את הקריזמה הזאת, את ההשראה הזאת. ואז אם אתה נמצא איתו, או שאתה נמצא בבית מדרש, שבו השיח הוא שיח של גדלות, כי לא מדברים על דברים קטנים, מדברים על דברים גדולים, לא מסתכלים על 5 מטר לפניי, מסתכלים על 50 קילומטר שאחריי, זאת אומרת, קונים איזה מבט ארוך, ערך אפיים. אז פתאום אני מתמלא בעוצמת חיים אחרת. וכשאני מתמלא בעוצמת חיים אחרת, אז עם אלה, מה, הכל משתנה. ופתאום אני מתחיל להרגיש שאני חי יותר. יש הרבה יותר חיות. יש הרבה יותר חיים. הנשימה. ולכן, אם אני מסוגל לי אחר כך להיות מה שאני עושה, לעשות במתינות. בסוף החלטתי לעשות מה שהחלטתי. אני אלך ללמוד את זה, אני אלך לפעול בזה, אני אלך להקים בית כזה, אבל אני עושה את זה בנחת רוח. לא כדי, וואלה, אני צריך לתפוס, כי מה יודע, צריך כמה שיותר מהר לרוץ, כי אני אפסיד פה איזה משהו. בנחת. ואז כשעושים את זה בנחת, בעריכות אפיים, בנשימה עמוקה, אתה בעצם חי יותר. וזה על ידי לימוד מצדיקים, על ידי לימוד באווירה של תורה, וכמו שהוא אומר כאן, תהיה חכם, אבל תלמד לבנות לך עולם מסודר, לא עולם מבולגן. אומר הרב נחמן, הדוגמה הטובה ביותר זה, תלמד פוסקים, מה הכוונה? תדע במעשיך, נכון? לא נכון. צריך את זה? או לעשות את זה. מה לעשות? אתה מגיע לאיזשהו סדר בחיים, בעולם של התורה, אני קונה את היכולת להתבונן על תופעות בעולם. יש שם מין תופעות כאלה, אתה לא יודע. מה, איך אני מפרש דברים? בסופו של דבר, המטרה שלנו כשאנחנו לומדים תורה, זה שגם כשיהיה לנו צורך להתעסק אחר כך באיזו בעיה פוליטית, לשאול מה האמת שבה, קנינו כלים איך לנתח נכון. אנחנו לא מדברים כמו השלטי חוצות, שמדביקים את הכל רק באיזה משהו שצריך, שהאובי שלו זה אובי הנייר של ה... שעליו תולים על לוח המודעות, אלא זה משהו הרבה יותר עמוק. ואז אני בניתי לעצמי חיים שיש בהם ערך אפיים, שיש בהם יציבות, שיש בהם מלאות, ואז עם אלה אני יכול לבוא ולדבר עם מישהו, ולהסביר לו מה זו, מה מדינת ישראל צריכה לעשות בשלב הבא. איך אנחנו יכולים לתקן את החברה המשוסעת שלנו, כדוגמה. אז מיד האנשים השטחיים, מיד יצאו בהכרזות סיסמתיות. זה יגיד סיסמה כזאת, יגיד סיסמה כזאת. למה? כי הבערך נראה לו ככה, ועל ידי זה הוא יקנה איזשהו פתרון מיידי. אבל אדם, תלמיד חכם, מעמיק, רואה את הדברים בעומק, מסוגל להסתכל על העולם כולו בעין ארוכה, בעומק ארוך, בעוצמה פנימית, ועל ידי זה הוא פתאום רואה שהכל חי, הכל ארוך, הכל נמצא. וזה העבודה שלנו. ככה הבנתי את רב נחמן. לא יודע, אולי הבנתי נכון, אולי לא, אתם תקנו אותי אם אני טועה. כן, צדיקים, אלו הדברים בדברים, אותי זה חיזה, כי אני מרגיש שהרבה פעמים אני נופל בזה, שאני רוצה לתפוס את כל העולם בבת אחת. אני מרגיש שאני לא מגיע לשום דבר, צריך לתפוס את העסק במתינות. כן, בבקשה, חברים, הערות, שאלות.
הרב, זה מזכיר לי את התורה שלמדנו, שרבי נחמן מדבר על המנגן הכשר והמנגן הלא כשר. הוא אומר, הפתרון לזה זה ללמוד גמרא בלילה.
נכון, 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 זה משהו שאנחנו אמרתי, שהוא הזכיר את זה כבר קודם, הפתיע אותנו, נכון. אין הכי נעמי, אותו דבר, נכון? נכון, לכן תאימה, לכן זה מאוד מפתיע, כשמסתכלים לראשונה, זה חוזר כמה פעמים בסדר, נכון, שדווקא הוא, כאילו המקפץ הכי גדול, נכון? כל המקפצים, הם דווקא, הוא עומד על זה בצורה יותר מכל אחד אחר כמעט, ללמוד גמרא, ללמוד פוסקים, ללמוד תורת הניגל, מה הקשר בין זה לזה? אלא הוא דווקא הוא מודע לזה, שבלי רגליים אל הרצפה, הראש יגיע לריחוף שאין לו כבר מקום במציאות. ולכן צריך להיות מאוד זהיר בזה. ולהפך, ולא לעשות את זה, להיות מאוד מקצוען, לעבוד, ללמוד, לפעול, להציב משימות ולעמוד בהן. אם זה, אתה קנית כלים, אתה מקצוען להקשיב. אם אתה מקשיב, אז אתה מבין איפה אתה מקבל השראת אמת, ואיפה השראת שקר. אז אתה יודע להבדיל בין הדברים. ואז עם אלה אפשר מתוך זה למלות את העולם ברוח חיים משמעותי.
הרב, ומה באמת ההבדל בין התורה ההיא שבה רבי נחמן אמר ללמוד גמרא, ובין התורה הזאת שבה רבי נחמן אומר ללמוד דווקא פוסקים? למה שתי המלצות שונות?
אני חושב, אני לא בטוח, כי אני לא זוכר שם ממש ממש בצורה מדויקת, זה מה שהוא אמר שמה, אבל נראה לי שיש הבדל בין שני דברים. כאן בעיקר היה מה שחשוב לרבי נחמן, זה הבדל בין אמת לשקר. העובדה של האמת והשקר. בסדר? זאת אומרת, הוא מדבר על משהו מאוד פשוט, זה פשוט לדעת להגיע בסוף למסקנה, שתוכל אחריה לומר, עכשיו אני עושה דבר נכון או דבר לא נכון. לעומת זאת שם שהוא מדבר על הניגון, שהניגון זה בעצם המכוונות לאיזה עולם פנימי. בסדר? אז הוא מדבר על ההקשרים, זאת אומרת תהליכים, איזשהו תהליך, שהוא תהליך בריא, שמאפשר לך להיות רגיש לתנועה שיש במציאות. ניגון זה תנועה, ועד יש ניגון שהוא רע, שהוא בעצם תהליך שמעמיק בך את השלילה, ויש ניגון שהוא ניגון טוב, שמעמיק בך את העדינות ואת הרכות ואת הרגישות. הוא אומר, זה, אם אתה מנגן את הניגון של הגמרא בלילה, הגמרא היא בעצם מלמד אותך שיח, איך אתה מתייחס לאירועים במציאות, ואתה מדבר עליהם מתוך כדי איזה שיח של קודש. כי הגמרא היא שיח, היא מסע ומתן. שם זה מסע ומתן, הכוונה, אתה לומד להיכנס לאווירה של גמרא. הגמרא היא, החוזק שבה, היא לא המסקנה. הגמרא היא, החוזק שלה זה צורת הניתוח, וצורת הדיבור, וצורת ההתייחסות, וצורת ההסתכלות. זה קצת שונה. זה מה שאני מרגיש עכשיו, יכול צריך להסתכל ממש בצורה מדויקת, לראות.
תודה.
תודה. כן.
נו. אומר שהצדיק נקרא איש אשר רוח בו, שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד.
הפירוש הוא
יודע
לך
נגד רוחו.
זה ניקח ממשה רבנו שאומר לקדוש ברוך הוא, תמענה מנהיג על העדה במקומי. אומר משה לקדוש ברוך הוא, מה אני מתכוון כשאני אומר מנהיג? שיודע להלוך כנגד רוחו. כנגד, אין הכוונה היא נגדו, אלא הכוונה היא מותאם. מותאם לכל אחד ואחד. כנגד הכוונה היא, יש לי איזה, יש לו יכולת לקלוט כל אחד ואחד. המנהיג, עניינו, אני הדגול, זה לא אחד שהוא משהו נוטה, שיש לו כללי עבודה ואף אחד לא מסתכל, להפך. המנהיג האמיתי זה יכול לרדת לכל אחד ואחד, להסתכל על הנקודה המיוחדת שלו ולהצמיח אותו מאותה נקודה שהוא נמצא בה. זה הביטוי של חז"ל, שיודע ללכת כנגד, הכוונה היא מותאם מול כל אחד ואחד. ולכן אצל עם ישראל מאוד חשוב הדבר הזה. כמה חלקים יש באומה שלנו, כמה, לדעת, לאסוף את כולם, זה שאתה נותן לכל אחד מקום, זה בהחלט עבודה עבודה. וזה משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו, כהמשך, זה הרעיון. בסדר? אז רוחו, אז אתה רואה שהמנהיג משיב, מכניס רוח באנשים. בסדר? זה מה שאני רוצה להגיד. עכשיו יש עוד דבר נוסף, שנותן, מכניס רוח באנשים, כל אחד לפי מה שמתאים לו, אבל הוא הביא כאן את זה בתור ראייה, שרוח הוא הדבר שמועבר בין המנהיג למונהג, בין הצדיק לבין השומע אותו, שהוא מעביר לו רוח מותאמת למה שהוא. טוב, חברים, נכון, אנחנו מתגעגעים כבר לשבת סביב שולחנות מעץ ולא סביב מסכים מפלזמה, נכון?
יותר מדי.
אז בעזרת השם נקווה מאוד שבעזרת השם עד שבוע הבא, תחילת השבוע, כבר נוכל לחזור בצורה זו או אחרת. טוב לראות אתכם.
אמן.
מתגעגעים אליכם. בעזרת השם נעשה ונצליח. נקווה שהיה מובן. מאוד מקווה.
העיקר הכל ברוגע.
רגע, בנחת רוח, בנשימה ארוכה.
אמן, אמן.
יופי, יישר כוח, חברים יקרים.
תודה רבה. לילה טוב, הרב.
לילה טוב, הרב. וגם רום פה, וואו, ספירי פליי. כל הצדיקים ביחד בתוך מסך אחד, איך המסך מרוב אור לא מתפוצץ, ככה אני לא מבין. טוב, חברים יקרים, להתראות.
לילה טוב.